We come to talk and call it. ברוכים הבאים לפרק 21 של פודקאסט הכפית, כאן מהרדיו הבינתחומי בהרצליה, 106.2 FM. אני אריאל מורחובסקי, והפעם אנחנו מרפרשים את האנשים פה באולפן, ואיתי שר כהן וטל סיוון, מה הולך?
מה נשמע מורחו, מה נשמע כבוד להיות שר?
מה העניינים חבר'ה, הכל טוב?
לא התראינו הרבה זמן.
המון זמן, מורחו, תקשיב, מאז הפוסט שלך בעמוד.
מאז החתונה של רותם.
אבל וואו, האמת שכן, מאז החתונה של רותם.
ואתה היית חולה,
הייתי חולה, והייתי זה.
לא צינון ולא כלום.
כן, וגם סוף סוף יש לי מרווח, קיבלתי שותפה חדשה לעבודה, סוף סוף יש אוויר נשימה בה, אז אני יכול להגיע לפה הרבה יותר.
אז תתחיל לעבוד על התחקירים שלך לפוד, ותתחיל לעבוד.
וכן, והפוסט שאתה עשית, שהעלית לאחרונה בעמוד, אלא שיחקת אותה לגמרי, אחי.
תודה, תודה. אז מי שלא יודע, עלה פוסט בעמוד של פודקאסט הכפית בפייסבוק, מי שעדיין לא עשה לייק, אז לעשות לייק, לעקוב, להגיב, לעשות לייקים. עלה פוסט על איזשהו שיח על המשחק מול טוטנהאם ובכללי הליברפול העונה, שיש איזשהו פקטור של מזל, שהמשחק, שהשאר שנכנס בדקה ה-90, שסלח בעד ו... טובי ככה עשה שער עצמי, זה היה עניין של מזל, וחזרו גם לשער של אוריגי מול אברטון, וגם כאילו פקטור של מזל, ווונדייק, סיסוקו אמור להפקיע שם.
ואז אם בעצם, זה היה סון, אם זה היה סון.
כן, ואז בעצם הפוסט היה להגיד שהיו כל כך הרבה דברים, שמזל זה כבר לא יכול להיות. כאילו יש לך, באמת השולט בליגה, כאילו, משווים המון ביחס למנצ'סטר סיטי, במקום להשוות באמת ביחס לכל 18 הקבוצות האחרות, וליברפול בעונה היסטורית.
תקשיב.
ואז אתה יודע, זה המקום גם לדבר על זה. לדעתכם זה עניין של מזל?
אני מאוד חובב מזל, אוקיי? במיוחד כשהוא איתי. מה שלא קורה הרבה.
אני בטוח שאין אף אחד שאומר, אני לא רוצה מזל.
מועלם. בכל אופן, כן. אז גם בחיים הפרטיים, המזל לא תמיד איתי. ואני מאוד אוהב את הקטע הזה של האתוס של המזל, אבל בו היה פה יד מכוונת, והיד מכוונת הזאת מורגשת. אם נחזור טיפה אחורה, ליברפול, לא רק עידן הפריימר ליג, אבל בואו נחזור כמה שנים אחורה גם, נראה שליברפול מחזיקה בשיא הכיבושים החל מהדקה ה-90, בזמן פציעות, אם אני לא טועה, זה 33 שערים כבר.
נכון.
זה משהו משוגע וזה פער גדול מאוד, זה בעידן הפרמייר ליג.
גם בעידן הפרמייר ליג אני חושב, וגם מעבר לזה, זה היה שערי ניצחון. זה לא סתם שערים בדקה 90, אלה שערי ניצחון שהכריעו משחק. אז באמת
מזל. 33 פעמים, מזל. 33 משחק, מדהים.
כנראה שלליברפול יש הרבה מזל, מה שלא יודע, כאילו, אי אפשר באמת להגיד את זה. הליברפול שלא זכתה באליפות כמה שנים, זה לא באמת משהו שאתה מרגיש, ופנדל פול הוכח שזה הרי לא באמת קיים, זה כאילו די השערה. אבל דיברנו על זה לפני הפרק בהכנות, על הליינאפ והכל, ואמרתי שיש לי כאילו תחושה שפשוט אנשים מחשיבים את זה כמזל, כי מי שהאוהד הניטרלי, וגם האוהד הרגיל, או שרואה את ליברפול ב-10-15 שנים האחרונות,
רואה,
לא
בוא. תופ...
לא, צופה, את יודע מה, לא האוהד הניטרלי, אלא האוהד ליברפול, okay. כמוני כמוך, צופה בליברפול ב-10-15 שנים האחרונות, לא מרגיש שליברפול היא קבוצה טופ, מחייבת באופן קבוע, אז יכול להיות שפתאום כמה מקרים כאלה, ניצחון בדקה 90, להמשיך להוביל את הליגה, דברים כאלה, זה לא obvious, אז פתאום יכול להיות שבגלל זה זה מורגש בתור מזל?
כן, הם מתרצים את זה כאילו בתור מזל, בתור זה ש... וואו, ליברפול סוף סוף, מה שנקרא, המרכאות מצליחה, סוף סוף מצליחה איכשהו להיות כנאבקת לגיטימית לאליפות, אז אתם יודעים מה זה פתאום מזל. כאילו, אתה יודע, גם המזל בא לך משני הצדדים, פעם אחת זה יכול להיות לך מזל, מזל במרכאות, שאנחנו מפקיעים גול בדקה 91 שהוא שער עצמי, וזה יכול לבוא לך כמו איזה משחק נגד לסטר, שהשד יודע איך לא ניצחנו אותו, בזמן משחק כל כך חסר מזל. אז...
יפה על הרפרור, אגב, למרטין סקרטל, שהיה פה בפרק הקודם.
אוי, מרטין.
גול עצמי. מרטין, כן. אגב, אחד מהשחקנים החביבים עליי בליברפול בכל הזמנים. מאוד אוהב את הברנש. אבל גלשנו, דיברנו על אופי או מזל. שמע, היה שם נגיעה של מזל, אני לא אשקר. זה טוב שזה יסתדר ככה, וזה לא יסתדר ככה בגלל שלוריס מירק את הכפפות, או טובי החליט שהוא רוצה לעבור לליברפול בקיץ. אבל זה לא היה העיקר. ליברפול מראה אופי. ליברפול מראה אופי גדול, וליברפול היא קבוצה של אופי. אתה מוזמן לשאול את דורטמונד, אתה מוזמן לשאול את מילן, אתה מוזמן לשאול המון 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 מועדונים. היה פה את, אפילו לקחתי חלק, בפרק שעשינו על משחקי הכפית. אני חושב, אגב, דיברנו על זה בינינו, שהמשחק מול טוטנאם יכול להתחרות יפה על,
על המשחקים האלה. על התואר האלה, של כן. משחקי הכפית. אבל השאלה באמת אם זה כאילו, מישהו גם הגיב על זה בפוסט, שקבוצות חזקות, קבוצות טובות, קבוצות שזוכות באליפות, מייצרות מזל, כאילו מייצרות מזל.
כן.
זה לא שהן, כאילו, הן מביאות את זה עליהן, כי כנראה כשתהיה טוב יותר, אתה תביא את עצמך למצבים שתוכל לנצל מצב שקבוצה אחרת לא הייתה עושה את זה.
שמע, שכאילו... אני, לא, אני לא אוהב ליפול, אבל, ובמיוחד אם אני אם לא אוהב ליפול על זה, ליפול על קלישאות, אבל המזל עם המנצחים.
בדיוק, זה מה שרציתי להגיד.
אין מה לעשות. יש דברים שתמיד פועלים. המזל עם המנצחים. חוץ מ... אתה יודע, כשזה תחרות של עונה שלמה, וזה ליברפול.
עכשיו, אם אנחנו מדברים באמת על, על מזל, ואם הניצחון הוא מזל או לא מזל, המשחק עצמו, הוא, אם מסתכלים על הסטטיסטיקה, אז באמת כאילו החזקת כדור 48, ליברפול 52, טוטנאם, מסירות 445-485, מסירות מדויקות 80% לשתי הקבוצות, ביתות למסגרת, ליברפול 3, טוטנאם 2, ביתות בכללים מצבים 14 מול 11, המשחק יחסית צמוד, אבל זו הסטטיסטיקה, דה פקטו, כולנו ראינו את המשחק, באמת המשחק הזה צמוד, כי גם יש אנשים שאומרים ש... לא יודע, טוטנאם הייתה עדיפה שליברפול הגיע למצב החצי שמתוכו באמת 2-1, ובגלל זה גם התחושה שלה במרכאות מזל.
לחלוטין היינו יותר טובים. הייתה שתי הזדמנות של מאנה מטבעת ה-16, שהוא בעת, שהשד יודע איך הוא לא הפקיע אותם, למרות שזה לא מצב קל, ואני מודה למאנה על כל רגע בעונה המדהימה שלו, אבל באמת הוא היה צריך לקבוש לפחות אחד המצבים. כמובן במתפרצת שג'יני, אם אני לא טועה, מסר כדור עומק פסיכי, לסלח, ובמקום או למסור למאנה, או לבעוט כמו בן אדם, הוא לא עשה אף אחד מהדברים האלה.
עשה סיסוקו.
אתה יודע מה? טוב, כמעט גרוע כמו סיסוקו, והגענו לסיטואציה שכאילו, אתה יודע, זה שלושה מצבים שהם לא כל כך נספרים בסטטיסטיקה, אבל מצד שני, הם בקלות יכולים להיות עוד שלושה שערים לטובתנו, או לפחות שניים, ואז זה הופך את כל המשחק הזה למעשה.
שמע, אני חושב שקצת קשה להגדיר את המשחק כצמוד או לא צמוד, בעיקר בגלל שהיה דקות של ליברפול ודקות של טוטנאם. אני כן חושב שהמשחק היה שקול ברמה מסוימת. הסטטיסטיקה, קורה שהיא משקרת, אבל היא לא משקרת הרבה. וואי, אני נופל פה לקלישאות היום, על ימין ועל שמאל.
אנחנו נתחיל לספור לך, בעריכה גם נעשה כזה...
בסוף זה הטבלה לא משקרת.
ואז באים אליי בטענות עם הברקים.
בדמעות של הטבלה לא משקרת, כן. אז כן, היה משחק יחסית צמוד. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת, באמת, למי שרואה, לא רואה, רואה פחות, פשוט למחוא כפיים לפוצ'טינו, מאמן גדול, הוא עשה מהספסל, מה זה מהספסל? מהיציע. הוא עשה חילופים לפני קלופ, לא שחילופים לפני קלופ, זה משהו...
זה סגר.
כמעט כל מאמן
יעשה את זה. משהו גם לא היה אמור לעשות, כי הוא מורחק מהמשחק, אבל...
טלפון. סמארטפון. היה יפה מאוד לראות בשידור.
יפה שהוא מתקשר, יכול לשלוח בוואטסאפ, כאילו.
כן, אני גם לא הבנתי למה הוא עושה את זה בוואטסאפ, כאילו.
הוא לא בטוח בגרמר. אוזניית
בלוטוט, לא יודע.
יש לו בעיה בגרמר.
אוטו קורא?
לא היה וי-פיי.
בכל אופן. אז לפוצ'טינו, במיוחד לדניאל לוי, שעושה עבודה מטורפת בטוטנאם, האצטדיון החדש, הסגל שהוא מחזיק על, אם אני לא טועה, קיירן טריפייר, מרוויח 55,000 פאונד לשבוע, זה בדיחה. זאת פשוט בדיחה. אגב, טרנט כבר עושה יותר ממנו, אם אני לא טועה.
אתה מבין?
אריקסן עד לפני שנה עשה 75. לפני שנה הוא עלה ל-150.
מדהים, מדהים. שחקן כאילו ברמת ליגת אלופות.
שחקן שריאל מריירת עליו כבר 4 שנים, כן?
כן.
מטורף. אז באמת, טוטנאם קבוצה מדהימה, ונאחל לה המון בהצלחה, המון בהצלחה, ואתה יודע... אולי צריך לאחל לה בהצלחה לפי דעתך?
אני אשמע. לחלוטין. הלוואי, שתנצח את מנצ'סטר סיטי בליגה קודם כל, אני לא מדבר כבר על הצ'מפיונס, ואתה יודע מה, אין לי בעיה שתפסיד להם בצ'מפיונס וסיטי ימשיכו, שתנצח בליגה, אבל השאלה אם באמת יש להם עם הסגל הקיים ובמצב הקיים, וראינו שמאז שקיין ודלאלי חזרו, דווקא המצב שלהם פחות טוב מהתקופה שהם היו פצועים, 5 משחקים אחרונים, 4 הפסדים, הם יכולים לעשות את העבודה מול מנצ'סטר סיטי?
כן.
הם
כן,
צריכים לחזור לפורמה.
כי מה? כי מה? כי יש להם את היכולת, כי זה פצ'יטינו, כי זה משחקים שהוא... המשחק בליגה זה משחק שלישי בשבועיים, אחרי שני משחקים בצ'מפיונס, כי סיטי תהיה יפה יותר, או כי זה שחמט.
אחרי טוטנהאם רוצות כבר 3 קבוצות. אם עד לפני חודש בערך טוטנהאם הייתה בטוחה בטופ 4, והם יודעים שאין להם אליפות, אז אומרים, אוקיי, המצב בליגה שלנו סבבה, אנחנו לא שתוצאים לפשל.
אפשר לנוח, כן.
הם נחו יותר מדי, והם עם ה4 הפסדים האלה בחמישה משחקים, הם כרגע בסכנה די גדולה, יונייטד, ארסנל וצ'לסי נושפות להם על העורף, ואני חושב שהם פה באמת יצטרכו ללחם בכל מה שיש להם נגד סיטי, והם די הוכיחו נגדנו, כשהם קבוצה נגד גדולה בחוץ, משחקים לא רע בכלל, ואם נגדנו הם עשו לנו את המוות, אז הם יכולים לעשות את זה לסיטי.
אני חושב פשוט שמול סיטי, סון צריך להיות חלק הרבה יותר משמעותי במערך, לא יודע אם מתחילת המשחק, אבל מדקה מאוד מוקדמת כמחליף. הוא שחקן פנטסטי, אגב, שחקן שהייתי גונב להם בכל הזדמנות. באמת, אני מאוד מאוד מחבב את השחקן הזה, ושוב, הקבוצה יודעת לעמוד, היא לא פריירית בכלל, פות של לא פרייר בכלל, ואגב, מול סיטי הוא כבר יהיה על הקווים, וכן, יש לזה משמעות, גם אם לא, תגיד עכשיו, לאחרי המשחק, אבל יש לזה משמעות כמובן. אבל בוא נתמקד בנו שנייה, היה כמה זהו, רגעים
בוא,
שם.
זהו, בוא נחזור טיפה למשחק עצמו. אנחנו רוצים קצת, אנחנו רוצים קצת לדבר על אליסון, אם אנחנו כבר בפודקאסט הכפית, ועשינו לאחרון, פרק קודם, פרק על שחקני כפית, אליסון עם תצוגת כפית לא רעה בכלל.
מעמד.
זה הרגיש ככה כמו איזה כפית בבן אנד ג'ריז ככה בראשון בערב.
מערך הסקארטינג של הכפית שלנו יוצא לדרך, ואליסון כבר עכשיו מסוימן נכנס לדוחות שלנו.
לא מספיק לו להיות שוער יותר טוב ממניולה, הוא גם רוצה להיות כפית יותר טובה ממניולה.
זה לא עניין הסוויפר קיפר, דיסטריביושן, כל העניינים האלה, זה לא העניין הזה. דיברנו על זה גם לפני, על אירוע הנגיחה מאוד דרמטי שלו.
כן.
את זה אני עוד יכול להבין. משהו באופי שבו הוא מתנהל עם כדור בתקופה האחרונה, מרגיש כאילו דאך טיפה.
כן,
כאילו
זה, זה, טיפה זה שונה ביטחון. ממה שהיה לו בתחילת העונה?
שמע, כשאתה הולך מול אסטר, ואתה עושה מהלך על הקו, ומנסה לנתמג את ורדי זה היה, לא זוכר כבר מי זה היה. ואז
כן,
חטפנו
שם.
את השאר. אז אתה עם אובר ביטחון, וזה נשמע, זה טמטום מוחלט, אבל זה כיף לראות ששחקן ככה משחק עם ביטחון, פחות עם שכל, אבל עם ביטחון. עכשיו מרגיש כאילו, לא רק שהוא נרגע עם זה, אלא שהביטחון שלו גם טיפה נפגע. עכשיו, זה לא כזה נורא היות ויש לו הגנה פנומנלית, שיודעת גם לזהות ואת המצבים האלה שהוא נלחץ ולרוץ ולפתוח.
הוא גם יודע לתקן את עצמו.
הוא גם יודע לתקן את עצמו. בואו נניח את זה פה שנייה, קראנו לו שוער כפית, דיברתם על זה גם בפרק הכפית. זה לא אומר שמדובר בשחקן רע, זה אומר שהוא פשוט מוציא לנו את הלב עם כפית, וכן,
גורם לנו לתלוש שערות.
אליסון גורם לפעמים לתלוש שערות, הוא שוער פנטסטי, הוא לפי דעתי בדרך להיכנס לעוד רשימה גדולה של שוערים במועדון, רשימה קצרה. האמת בו, אבל הוא הולך להיכנס לשם בגדול, אין לי ספק בכך. בעניין השליטה ברגל, שוב, מדובר בשוער שיודע איך להשתמש ברגל שלו, טיפה מרגיש כאילו נזהר יותר, חושש יותר, משהו סאקוי כזה, כמו שסער ציין היום, אבל
לא נגיד שהוא גם לוני כמו סאקו, אלא קצת משהו ביטחון נפגע, הרי מי אחד מהשוערים הטובים בעולם משחק רגל, שבתחילת העונה הוא עבר לך כאילו מסירות של 60-70 מטר, ומאה בישול שלו נגד, בזמנו
הוא
נגד...
הוא מסר לטרנד, כן. שמסר לשער.
שמסר לסטארית, שמסר לשקירי בזמנו, זה היה נגד ברלי כן. בחוץ. אמנם זה היה מסירה עם היד, אבל מסירה על 40 מטר עם היד, ופתאום כזה אתה קולט כזה שלאט לאט משהו כזה, הוא כזה טיפה נפגע, ויכול להיות שבצדק, פה ושם מאבדים כדורים, אמנם קשה לי לספור את השערים שספגנו ישירות מאיזושהי טעות כזאת.
לא, 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 זה לא מגיע.
וגם לא היה, נראה לי.
לא, זה היה מול אסטר.
לא, היה, לא, אני מדבר פעם, חוץ מהטעות הישירה מול אסטר, לא היה לו יותר מלא טעות שאתה, שהוא מסר לוון דייק או למטי בסירה עקומה ובגללו.
היה עוד פעם. אבל בסדר.
אבל כאילו, בואו נגיד את זה, זה עדיין לא טעות שפגעו בנו, אני כן חושב ביטחון שלו נפגע, ואני בטוח במיליון אחוז שקלופ יטפל בזה, והוא כבר מטפל בזה, ואני משוכנע שיהיה בסדר.
אגב, רק עניין המסירות הארוכות, אני חושב שזה חלק מהטקטיקה גם שהפסיקו עם זה. קלופ לא בעד איבודי כדור מיותרים, על אותו פקטור של הביתות מרחוק.
טוב, טוטנהאם, הניצחון, השער דקה 90,
הצרכות.
אם באמת הליגה נגמרת במצב הכי אופטימי שלה, זה משחק שנכנס לטופ 5 רגעים העונה, זה כאילו מעצב את העונה הזאת ומכניס אותה לאיזשהו... לא יודע, זה מה שאנחנו נראה בסוף העונה? לחלוטין. על זה אנחנו נדבר?
לחלוטין כן.
שמע, כן, סליחה.
אני די בטוח שאם אנחנו נראה איזשהו... במידה ובמידה ו... יהיה איזשהו סרטון ביוטיוב שיראה את הדרך שלנו, בקלות הרגע הזה יתפוס עם זדקה שלמה, זה פשוט היה... ישבנו במולי בלומס עם חלק מהחבר'ה, והראינו את המשחק, ופשוט היה טירוף לגמרי. היה באמת בשער הזה, שכאילו היה מאוד קשה למישהו להיכנס איכשהו, וזה פשוט קרה. זה פשוט היה אחד מהרגעים הכי מאושרים שלי ברמה האישית, בתור אוהד ליברפול. אומר את האמת, זה היה כזה משחק עם המון אמוציות, המון עצבים, והגול שספגנו עם מי... רבע טעות שיפוט וחוסר ריכוז וקצת הדפלקשן שהכדור רוחב פגע במישהו בהגנה וזה הגיע ללוקאס והם הפקיעו. זה היה כזה משחק מורד עצבים ופשוט הרגע הזה שאתה יודע שאתה חצי לא מאמין, חצי מאמין שהוא יקרה, פשוט קורה ועוד ככה.
כן, אז לפי דעתי גם אם אנחנו במאי נגיע למצב שאנחנו תופסים את הראש, אני לא אייבב, לא אייבב על העונה הזאת. ראיתי את ליברפול מספיק שנים כדי לדעת שזאת עונה היסטורית, היסטרית ופשוט פסיכית על כל הראש. כל הדרך שאנחנו עושים העונה הזאת, החל מעיצוב ההגנה, מי זוכר איתות שבהם לליברפול יש כזאת הגנה? ההגנה הכי טובה בליגה?
באירופה?
ון דייק, מה זה הדברים האלה? אליסון, הזכרנו
קודם. ועוד כשהיא משחקת באנגליה ולא בצרפת, גרמניה
כן.
וכו'.
לא, זה פשוט פסיכי, אז אני כן, אני פה אומר... אני אהיה עצוב במה אם זה לא ייגמר ככה כמו שאנחנו רוצים, מן הסתם, אבל אני אהיה מאוד גאה על הדרך הזאת, וככה או ככה מבחינתי כרגע, המשחק הזה נכנס לטופ 5 רגעים של העונה המטורפת הזאת. אני מקווה רק שיתר הרגעים שעתידים להגיע יהיו טיפה לפחות מלחיצים. זה בסדר. אפשר לעשות את זה גם דקה.
יכול להיות שאתה יודע, יכול להיות שזה מגיע ביחד. אפשר
מביתה ולא צריך ש...
ככל שהוא מלחיץ יותר, הוא
אלוף עולם, אלוף עולם שומט כדור על הרגל של סגן אלוף עולם. לא בלגיה, סליחה, מקום שלישי? איזה מקום עשינו? מקום שלישי. אפשר בסיכויים, אתה יודע, יותר רגיוניים. נגיד בגול של סלאח, נגיד.
שאולי מתישהו יגיע, והוא סוף סוף יגיע ל-50 שערים. זה לא יאמן שזה עדיין לא קורה. נשארו לנו בליגה 6 משחקים. סאות'המפטון, צ'לסי, אדרספילד, קרדיף, ניוקאסל, וולפס. 3 בבית, 3 בחוץ. למזלנו ככה, צ'לסי גם בבית. ככה המשחקים היותר חשובים. והמשחק הקרוב, יום שישי, 10 בלילה, חצן שזה מרענן לגמרי, משחק בשישי בלילה.
שעת נחס קלאסית.
נגד, נחס, כאילו כמה משחקים כבר היו בשישי בלילה. נגד סאות'המפטון, קבוצה שבאמצע העונה השתנתה לגמרי. כאילו כן. ראינו את סאות'המפטון בתחילת העונה, ניצחנו אותם 3-0, וכל המערך שלהם השתנה לגמרי מ... 4-1-4-1 ל-3-4-3, שחקנים פתאום מתחילים לפרוח, מאמן חדש שמגיע, והפתעה, משחק גנגר פרסינג, בסאות'המפטון, בקבוצת שעוד נלחמת על התחתית, ובאמת נראית ששונה לגמרי.
שמע, יש סיבות לזה, כן? בוא, רלף האזנוטל.
דבר אליי.
האזנוטל.
בטוח שאתה אומר את השם נכון?
האזנוטל.
האזנוטל. Hasen is a rabbit.
And Hutten is nothing.
מי שעוד לא ראה קטע נהדר שלנו לפייסבוק כבר, מי ששומע, כאילו, מן הסתם זה כבר באוויר, על זה שקלופ מסביר ככה לעיתונאים איך הוגים את השם של מאמן סאות'המפטון. אז כן, טלסי, דבר אליי.
אז האזן נותן, אימן את לייפציג, ידועתנו. וכן, את הסגנון של לייפציג אתם מכירים, כולם. כל מי ששומע את זה, סביר להניח, נתקל בשם ארבה לייפציג בשנתיים האחרונות, זה היה תחתיו. הוא עשה את זה מאוד יפה, הוא עשה שם עבודה מאוד מאוד מיוחדת. סאות'המפטון טיפה שונה מזה, אבל עדיין, הוא הגיע אליה במצב בכלל לא טוב. סאות'המפטון, אקדמיית הכדורגל, לפי דעתי, ביפר הכי טובה בעולם.
אייקס?
לא.
לא?
לא.
סאות'המפטון?
לפי דעתי?
אוקיי, כן, שואל דעתך.
שמע, יכול להיות שבעלות תועלת אייקס מנצחת, יכול להיות ש... איך קוראים לה בספרד? למסיה? למסיה, אתה יודע, כן, יש אקדמיות נפלאות, אני חושב שללא ספק סאות'המפטון בטופ של הטופ, אני אפילו לא מדבר על ימי העבר, עם אטלטיסי הענק, מבחינתי כישרון פנומנלי, אחד מהגדולים שיצא לי לראות וראיתי, אני מדבר גם על ימינו אנו, אוקס שמשחק אצלך,
ללנה, קליין שיצא,
קליין, כמובן, לא נשכח את גארד בייל, אתה מבין, כולם איכשהו עברו דרך סאות'המפטון, יצאו משם.
חשוב להזכיר.
כן, לא מהאקדמיה, אבל כן.
אבל בוא נדבר על השחקנים שבאמת הולכים שם היום, המאמן החדש, יש לנו באמת ככה ברגים מרכזיים שמביאים את סאות'המפטון למשחק לא פשוט של ליברפול. גם אם אני לא טועה, אנחנו לא משחקים באנפילד, משחקים בחוץ.
כן,
בחוץ. משחק לא פשוט, כי השחקנים שלהם, יש שם כמה שחקנים, כושר נהדר.
שמע, אני כבר כמה שנים, יחד עם יקירתנו, תמי אלון, מרייר על וורד פראוס, מדובר בקשר יוצא מן הכלל, מבחינתי היורש הישיר לג'יימס מילנר,
פנטזיה של כולנו.
כן, שלאט לאט מתבגר, אבל עדיין זה לא מורגש. וורד פראוס נבחר לפני לא הרבה זמן לשחקן העונה עד כה של האוהדים של סאות'המפטון. זה חתיכת סטייטמנט. אני במקומם, עד שהגיע המאמן החדש, בכלל לא הייתי בוחר שחקן עונה עם איך שהם נראו. שוב, סאות'המפטון, האקדמיה המטורפת הזאת, הקבוצה הזאת, הייתה בסכנת ירידה ממשית. היא עדיין לא התרחקה מזה.
לא, היא עדיין, תשמע, היא לא... למרות שכבר שתיים ירדו, וקרדיף במצב לא טוב, אבל עדיין יש איזה 5 נקודות הפרש, והמאזן משחקים שם קצת, יש משחקי השלמה, אבל הם לא בטוחים. אנחנו להזכיר 6 משחקים מהסוף, סאות'המפטון 7 אולי, כי אם זה משחק חסר, אבל באמת, המצב שלה עדיין, היא נלחמת על התחתית, היא תילחם מול ליברפול, והיא הולכת לעשות את זה חזק. כמו שאמרנו קודם, הם עברו למערך של 3-4-3, מערך שהרבה יותר לוחץ, מהלך של למגנים שלנו יהיה לא בהכרח פשוט לעלות. גם השחקנים המרכזיים שתכף נדבר עליהם יותר בהרחבה, גם רדמונד, גם וורד פראוס, גם ולרי, גם אויברג, משחקים יותר בחלק הימני, בעיקר אדמונד ולרי והויברג, שהולכים לתת שם המון לחץ על הצד של רוברטסון, ואני מניח שגם באופן טקטי למנוע ממנו לעלות. הסיסטר מספר 1 בליברפול היום, יצטרך, אני מאמין שהוא יקבל שם שמירה רצינית.
והוא יצטרך המון עזרה ממנה, כשהם יתקפו אותנו, מנה יצטרך לרדת המון לדעתי.
כן. זה מאוד מעניין. אגב, בוא נוסיף שנייה את הקפטן לפי דעתי, ריין ברטרנד, לא נגענו בו בכלל. שם מאוד מוכר במחוזותינו, מאוד מאוד.
כמה פעמים היה מעמד אלינו?
היה מעמד אלינו כמעט כמו הזכייה לבצי.
כן, כן.
חזרה היסטורית של צ'אבי אלונסו.
כמו
גארד ברי, כן. אז ריין ברטרנד באמת לא נכלל בסגל למונדיאל הקודם, לגביע העולם, והמון צער היה לו בזה, ואז הוא התחיל את העונה הזאת של סאות'המפטון, והכל הלך על הפרצוף, ואז הגיע המאמן החדש, ורלף עשה פה עבודה מדהימה. אפשר לראות ראיון עם ריין ברטרנד, איך הוא פשוט פשוט מפרגן למאמן שלו, באמת בצורה מדהימה, הוא אומר שהוא היה בכדורגל, I've been in football for, איך הוא כותב? A little while now. ובכל זאת, המאמן הזה בשבילי הוא השראה, מה שהוא עושה, הדרך שהוא מגבש אותנו, זה מדהים כשזה מגיע משחקן שאתה כן יודע שהדרך שלו בכדורגל לא התחילה לפני דקה, שהוא כן חווה דברים, ושוב, הוא כמעט ירד ליגה עונה. הוא עדיין בסכנה. הזכרנו, 5 נקודות. אז כן, יש גם את פייר אמי לויברג, שכבש את שער הניצחון, אם אני לא טועה, השבוע. יש את רדמונד המסוכן עד מאוד.
זהו, רדמונד, מי שגם לא מכיר, הגיע מנוריץ' אם אני לא טועה, שחקן אגף נהדר, אני בטוח שמלא חובבי מנג'ר עוד מדברים עליו ומתלהבים עליו, שחקן שהוא בעיקר סופר מהיר, אבל מאז השינוי באמת בסאות'המפטון, הוא עבר יותר סוג של סקנד סטרייקר, באמת מחפש להיכנס ככה בין הבלמים, במיוחד בשיטה הזאת שזה מאוד עוזר לו. מאוד 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 מסוכן.
כן, הוא יודע ללחוץ מצוין, הוא יודע לחטוף מצוין, ואנחנו כבר נכוונו מזה.
שני דברים שסאות'המפטון השתפרו מהם בטירוף.
זה גם בדיוק המערך, זה גם בדיוק השיטה. זה סוג של גגן פרסינג, בוא, לא אני...
מכירים, פרסים, כולנו זה מכירים.
סוג, זה סוג של, כן, המון לחץ קדימה, המון ריצות, המון ספרינטים. רדמונד שחקן מהיר. כן, הוא לא השחקן הכי מהיר בליגה, אבל הוא שחקן מהיר ושחקן מאוד מסוכן. הוא יודע טוב מאוד לעשות את העבודה שלו. כסקנד סטרייקר זה מעולה. עבורם זה קצת צרה עבורנו, אבל אני מאמין שנוכל להתמודד עם
כן,
זה.
כן, כשעוד לפניו יש את צ'רלי אוסטין, שהוא חלוץ... אנגלי קלאסי גדול ובאמת משתמש כסטרייקר. אני לא יודע על מי הוא ייפול למשחק, אם זה היה על ורג'ל או על מאטיפ, את זה כבר נראה, אבל באמת חושב שהוא מאוד עוזר המערך הקלאסי של חלוץ קטן ומהיר, בשילוב חלוץ האגרסיבי והגדול שיכול להוריד לו כדורים.
עכשיו, בניגוד להרבה מאוד קבוצות שאנחנו נתקלים בהן, סאות'המפטון היא מוקש בעניין הסט פיס. אנחנו השנה... המוקש העיקרי בפרמייר ליג מבחינת הסט פיס, סאות'המפטון, מאז המעבר, כן, לחלוטין. מדבר איתך פה מי שרצה להביא את
פוליס?
טוני פוליס, כמאמן סט פיס, במשך שנים. עדיין, אגב, יש לי חיבה אליו. ושנאה גדולה.
I wonder why, כאילו.
אז יש להם קונברשן מטורף בעיתות מרחוק, בעיקר, וורד פראוס, כבר אמרנו את השם, אבל כל הקישור שלהם מגנים, כולם על הבבלה, יורים מרחוק, זה מלחיץ, אנחנו לא רגילים לזה. אנחנו לא רגילים לזה. קבוצות לא באתון מולנו מרחוק.
עכשיו גם צריך להזכיר את זה שזה לא רק ביתות מרחוק, ולא רק באמת שחקנים כמו ולרי או ברטנר, שבאים מהצדדים. וורד פראוס, גם אם דיברנו על סט פיסס, קרנות,
מטורף.
על פי... כאילו פפ גוארדיולה החמיא לו כמה שהוא באמת מראים קרנות מטורף, וגם במצבים נייחים, וגם בכלל, בערך כל מצב שלישי שלו נכנס, לדעתי הקונברשן שלו ממצבים נייחים מקום ראשון בליגה, באמת נתונים כאילו משוגעים. זה שחקן שגם בדרך כלל היה משחק 10, ואז פה פתאום הוא מקבל קצת חופש, הוא פתאום קצת יורד אחורה, מנהל את המשחק, השאר, זז לצדדים, משחק כנף, חלוץ שני, מתחלף קצת עם רדמונד, באמת כאילו...
שמע, וורד פראוס הוא קשר, הוא סוס עבודה, הוא תחנת כוח מהלכת, באמת. אנחנו מדברים על שחקן שהוא סיאן קילומטראז' בפרמייר ליג, הוא הסגן, ממוצע 12.4 קילומטרים למשחק. לא סתם דיברנו כיורש למילנר, כן? גם מתאים, גם אנגלי בינוני. הכל מתאים, הכל מתאים. וגם כמובן...
ויש לו שני רגליים.
וגם כמובן, מסאות'המפטון.
זה המנה הקלאסי.
אז כן, שחקן שלא מפסיק לרוץ, ימני, אבל גם בעיטת שמאל שלו, רגל שמאל שלו מלחיצה. אנחנו מדברים על שחקן שהוא בין 24, כבר יש לו 24. מטורף, פשוט מטורף, והוא המנהיג. תשתק אותו, תשתק אותו, ותן מענה לרדמונד, לא יהיה לך צרות.
אפרופו משחק לחץ ולשתק, אני חייב לקחת אותנו קצת אחורה לטוטנהאם, במשחק מול טוטנאם, מה שראינו, ששלטנו בכדור הרבה פעמים, אבל היה לנו מאוד קשה עם המשחק הלחץ של טוטנאם, שעמדו מאוד חכם, באו לעצור את המסירות שלנו, כמו שאנחנו עושים הרבה פעמים, כשאנחנו עושים הגנה, וראינו גם את אנדרסון, גם את ג'יני, גם את פאביניו, אחרי זה שהוא נכנס, מאבדים כדורים, גם מילנר, המון עיבודי כדור, לא נעימים, ובמיוחד שאנחנו משחקים גבוה, ואז פתאום מטיפ קצת נלחץ עם הכדור, וגם היה איזה מסירות לא טובות. יכול להיות שפה מול סאות'המפטון, כשהם משחקים אפילו הרבה יותר עמוק, והרבה יותר על מתפרצות, וגנג הפרסינג, זה הולך להיות מוקש רציני.
שמע, זה לא הולך להיות קל, קל זה לא הולך להיות, אני, שוב, אף משחק בפרמייר ליג, דבר איתי
על אדרספילד. אנחנו מדברים גם על קבוצה שנלחמת על הירידה.
אז הנה אני אומר, דבר איתי גם על אדרספילד, אף קבוצה בפרמייר ליג, זה לא משחק קל. סיטי מול קרדיף, יכול להיות, ייתנו להם הסירייה, אבל כשאתה עולה על הדשא, לפני שהכל מתחיל, אתה נערך לזה כמו כל משחק. סאות'המפטון קבוצה מאוד מוכשרת, מאוד מאוד מוכשרת, היא לא טוטנאם. אין להם את הכלים של טוטנאם, ואני, הלוואי...
יכול להיות שיותר קל לנו מול טוטנאם, שמשחקים יותר פתוח, ואתה יכול להתפרץ.
אני
מול סאות'המפטון זה לא יקרה לך, אתה תצטרך הרבה יותר לשבת עליהם, ולשחק על קרנות, ולבות מרחוק.
אם הם משנים את הסליטת משחק שלהם.
לא.
שיבואו פתוח.
אבל ברור לך שסאות'המפטון כקבוצה יותר... קבוצה קטנה, מול ליברפול, היא תצטרך להתבנקר בכל מקרה באיזושהי סיטואציה.
אז זה לא
אני לא רואה בזה איום. אני לא רואה בבונקר איום, אני חושב שהתמודדנו כל כך הרבה העונה מול הקבוצות הקטנות במערכים הגנתיים וזה, ושאתה אומר, וואו, איזה פחד לא נצטרך להפקיד.
מנצ'סטר יונייטד, לא הצלחנו.
כן, שם זה החריג.
קבוצות הקטנות.
כן.
דרך אגב, מול טוטנאם, שניצחו 2-1 לא מזמן, הם ישבו, ואחרי שער של הארי קיין דקה 26, ואז פתאום דקה 76 ודקה 81, מכניסים שני שערים, דיברנו על האנשים שהפקיעו, ולרי וורד פראוס, הם בעצם הפכו את התוצאה, כי הם חיכו וחיכו בסבלנות, ועשו הגנה ולחצו, חטפו את הכדורים, הגיעו לשער של טוטנאם, הפתיעו אותם, זה משהו ש... אני לא יהיה כל כך מופתע, אם פתאום הם יבואו ויעקצו, פולם עשו לנו אותו דבר, טוטנאם היו מאוד קרובים לזה, זה משהו שליברפול צריכה לצפות, והשאלה שלי זה איך ליברפול מתמודדת, האם היא ממשיכה אותו דבר, או האם יש פה דרך אחרת שבה היא צריכה לשחק, יכול להיות שהקישור של השלושה קשרים אחורים מול טוטנאם היה לא נכון מול את הקבוצה?
תקשיב, תחילת המשחק, ואנחנו חוזרים שנייה לטוטנאם ברשותכם, תחילת המשחק, אנדו פתח את המשחק מצוין, ואז טיפה היה את הפלטה, היה את הזה.
אנדו היחיד שתפקד בקישור נגד טוטנאם, סורי שאני אומר את זה.
בתחילת המשחק.
כן, אבל ג'יני פשוט היה, לא רק שהוא היה כאילו, טוטנאם מאוד הקשתה עלינו, ג'יני לא היה במשחק טוב, היה לו עיבודי כדור, היה לו המון חוסר ביטחון, ו...
אבים סדאט הוא זה שנשאר בקישור.
נכון, כי... קלופ עדיין רצה את ה... נקרא לזה מרחולת, השחקן הכי התקפי משלושה של הגישור, כשאנחנו חייבים
לא, אבל אני חושב שגם יש שם עניין של שמילנר היה צריך את המנוחה, וגם הוא היה קצת בעייתי שם, ואנדרסון רוצה להכניס את פאביניו, אתה רוצה להכניס אותו מאחורה, ורצית להכניס את אוריגי, וכל מיני דברים כאלה, והיית צריך לשלוט בקישור, ורצית באמת את ג'יני ופאביניו, אבל אני יותר מדבר שוב, אני חוזר לעניין של הלחץ. אתה לא יכול לשים שחקן אחד, יש לך קבוצה, יש לך מדע, יש לך הכל, גם המאמנים שנגדך, גם במקרה של פוצ'טינו, וגם במקרה עכשיו של סאות'המפטון, שבכוונה אני מקשר, זה שני מאמנים שבאמת יודעים ללמוד את הקבוצה, ומתאימים, שני קבוצות שאחת שלחצה מולנו, ואחת שתלחוץ מולנו ממש טוב, ותשמור ממש טוב, האם, או לא האם, אבל מה באמת קלופ יכול לעשות בשביל לעמוד בדבר הזה, ולא להגיע למצב של עוד מריטת שערות בדקה ה-90, שחייבים את ה-so-called מזל שדיברנו עליו קודם.
נתחיל בלהשתמש בחילופים, דקה 65 זה בסדר, זה לא בושה.
אופציה, אופציה, זה אפשרי קלופ. יורגן, אם אתה שומע אותנו?
יש אופציה כזאת של להכניס את שקירי פתאום, של להכניס את קייטה מתישהו?
שמע, למרות שאני מאוד מאוד רוצה לראות את שני המשחקים, אני חושב שלא רק בגלל הקשר ה... נקרא לזה הרומנטי, בכל זאת היה הקפטן שלהם. אבל אני חושב שאנחנו נראה את אדם ללנה במשחק הזה. הוא פקטור, לא, אתה לא חושב?
מאוד, לא, דווקא פוך, אני הכי מסכים איתך.
הוא פקטור, שמע, במשחק על מטר, הוא השחקן הכי מוכשר שיש לך.
נכון.
הטכניקה שלו מדהימה, הוא יודע לרוץ. אנחנו מדברים על מי שדיברנו על וורד פראוס. אנחנו מדברים על אדם ללנה שהחזיק את צי הקילומטראז' למשחק במקום הראשון ובמקום השני בפרמייר ליג. זה משהו מטורף.
השאלה אם אתה שם אותו בשביל זה ומקריב אותו לרמת יצירת המצבים?
הוא לא שם היום. אני חושב שאנחנו נראה אותו משולב כמחליף. אני לא בטוח שהוא יפתח. יצירת מצבים אני לא יודע, אבל הוא מושך כל כך הרבה אש סביבו. וזה מצוין שיש לך שחקן שמושך אש, שיש לך שם את סלח, יש לך שם את בובי, יש לך שם את מנה, זה בסדר גמור. אנחנו כן נראה, לפי דעתי, את מנה שוב במלוא תפארתו.
אני חושב שבאמת יש לנו איזה סוג של משחק מאוד מתסכל כזה. אפילו מה שאתם יודעים, אני מאמר במשחק כמו סגנון נגד ווטפורד, שעד עוד איזה דקה בזמנו בחוץ, עד דקה 50-60 כזה, לא הצלחנו לעשות שום דבר, פתאום בא איזה גול כזה של סלח, ואז עוד שניים אחרים. ואז ישתחרר. אני חושב שפה יהיה לנו תסריט די דומה, יהיה משחק מאוד מתסכל בהתחלה. הם ישבו אחורה, עמוק, די הגנתי, ילחיצו אותנו, לא ייתנו לנו יותר מדי, כשנגיע לשליש מגרש שלהם. אבל אני כן צופה פה ניצחון, כן צופה פה לא כפית, כן ניצחון שהוא התחיל כאילו עם שער שיקרה בדקה, דקה יחסית מאוחרת, 60-70.
זהו, הימורים?
הימורים, 3-1 ליברפול.
2-0.
2-0, האמת שאני גם בכיוון הזה, אבל רק בשביל הגיוון אני אגיד 1-0, ויש לי הרגשה לכפית לא קטנה, אבל אחרי יום שישי שיש לנו באמת המשחק מול סאות'המפטון, יום שלישי, ליגת האלופות חוזרת, נגד פורטו.
כן, סוף סוף היא חוזרת, סוף סוף, די.
התגעגענו קצת.
להזזל עם הפגרת נבחרות המגעילה הזאת, שהבטלו כבר את המשחקי נבחרות, אני לא יכול לראות את זה.
מה שכן, עוד פעם פורטו, הפעם לא בשמינית, הפעם ברבע, פורטו גם טיפה ככה התרעננה, והתבריינה,
התבריינה זה תואר.
מה אנחנו הולכים לראות מול פורטו?
אוקיי, אז פורטו קודם כל נדבר על המצב שלה בליגה, מקום שני, יחד כשבנפיקה מעליה.
מקום שני, אבל לא כזה פער ממקום ראשון.
כן, לא כזה פער עם אותו מאזן כמו של בנפיקה, כשהיא במקום הראשון. אותם ניצחונות, שזה אומר 21 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו, 3 הפסדים. אממה, בנפיקה מובילה עליה בזכות יותר שערים שהיא כבשה.
שאנחנו לא נגיע לזה.
אני ממש לא רוצה לדבר על זה כרגע. מטראומות. עד כה הם לא הפסידו בליגת האלופות, אבל מצד שני גם לא התחרו יותר מלאי מול קבוצות חזקות. זה היה נגד בבית די קל, בית של ליגה אירופאית כזה, שזה שלקה גלת עשרה ולקוראים טיב מוסקבה.
לא ברור איך קרה הבית הזה, כאילו.
כל הכדורים היו קרים.
לא, אני אגיד לכם מה.
כפויים, למות.
זה היה ליד המזגן פשוט.
זה פשוט...
זה היה צריך להתאזן עם הבית שלנו, והבית מוות עם טוטנו וברסה ואינטר.
כן, פשוט ששלקה הייתה בעונה מזעזעת, גלת עשרה, זאת עדיין גלת עשרה, ולוקומטיב מוסקבה נראה לי זכתה במקום הראשון, בגלל שהיא באה מאלופת רוסיה.
כן, בדיוק. כן,
בתור אלופת רוסיה. הם ספגו ברוב כמעט בכל המשחקים שלהם. הם עברו אחרי זה בשמינית גמר את רומא, ומה שאנחנו רואים פה זה באמת ש פורטו לא הייתה נגיד אף קבוצה גדולה בצ'אמפיונס. בואו, כאילו, היא דודו לרספקט לרומא, שהיא אחלה קבוצה שבעולם, והיא בעונה לא... אז היא עדיין בעונה די מחרידה, מה שאומר שפורטו לא באמת סבא מול אתגר, חוץ מ... אתה יודע, כשהם הפסידו פעמיים העונה, או שלוש פעמיים, יש להם איזה שלושה הפסדים, ופעמיים בליגה, שזה היה פעמיים נגד ספורטינג, ופעם אחת נגד... לא, צריך פעמיים נגד בנפיקה, פעם אחת נגד ספורטינג. וזה מה שהופך אותה להאם פורטו היא מאוד קשה לה לבוא בתור אנדרדוג, מה שהולך לקרות מולנו, והאם זה יבוא לדעתנו כיתרון לנו, לדעתי לחלוטין כן.
המשחק הראשון אצלנו.
כן, משהו. ופה אני אתן את הנקודה שלי, אני חושב שזה דווקא משחק יתרון לטובתנו, של סוריה לשחצון, שאנחנו יכולים במשחק הראשון, מה שקרה, אנחנו יכולים לגמור את המשחק באיזושהי תוצאה של 3-0.
אני אתקן אותך, כוכבית, אני חושב שזה לא שזה לטובתנו, אלא שבמקרה ונצליח, וזה חשוב, לנצח את המשחק הראשון בתוצאה יפה, זאת אומרת, למנוע מהם שערי חוץ, ולעשות פער של איזה, לא יודע, לסיים את המשחק, היפותד, 3-0, אני לא מדבר כבר על ה-4-5, שגם היה עונה קודמת בחוץ, אבל ה-3-0, ולהגיע למצב שאתה יכול להרשות לך, לעצמך משחק, כמו שהיה באנפילד, שנה שעברה, של ה-0-0 הזה, זה יכול בטירוף לעזור לנו במצב של לנוח בליגה, בהשוואה למנצ'סטר סיטי, שלא משנה מה, הולכת להיות בעומס מטורף.
הולכת להיות בעומס טוטנאם. אבל כן, למנצ'סטר סיטי יש שלושה מפגשים מול טוטנאם, מרוכזים, ליגה וצמד צ'מפיונס. בכל אופן, בנוגע לפורטו, אני דווקא נוטה לא להסכים איתך. אני חושב שהמשחק הראשון היה עדיף אם היה בחוץ. היינו שם עושים את ה-1-0 או טקו 0 אפילו לא עלינו. משהו קטן, ואז אתה יודע שאתה בא לאנפילד ואנפילד. חברים, אנפילד חוזר להיות אנפילד. אנפילד חוזר להיות מבצר. אנחנו, אתה רוצה שנפתח כן, כן, את זה? כן, נפתח את
אנחנו ה... אנחנו רוצים לפתוח את זה תוך כדי פורטו? יאללה, נו. תכף נחזור לפורטו, אבל סטטיסטיקה אומרת כרגע שליברפול, אם נצחת את שלוש משחקי הבית שלה בליגה, האחרונים
או לא מפסידה, בליגה, אגב, או לא מפסידה.
סליחה, לא מפסידה, היא בעצם סוגרת שתי עונות מלאות רצופות ללא הפסד באנפילד.
מטורף.
שזה לא קרה ever בערך.
מאז צ'לסי, כן.
לא, אני מדבר, עזוב את זה, אני מדבר כבר בליברפול, כאילו.
זה ליברפול עצמה, אוקיי, כן.
כמות מטורפת של שנים, זה באמת לא קרה הרבה זמן, הגנה פסיכית.
בגלל זה אני אומר, זה לא רק ההגנה, אגב, זה גם החבר'ה שמחכים לפני המגרש, זה הכל, אם ראינו את זה במשחק מול סיטי בשנה שעברה, אמנם נכנסנו, היה גם התנהגויות פחות ראויות שם, אבל ראינו את הלחץ שהאוהדים שלנו מייצרים על שחקני יריבה, וזה פשוט מטורף, שחקנים מגיעים, משקשקים, לירוי סנה, לא ראו אותו במשחק ההוא, וכן, וזה מלחיץ. אז אני יכול להבין את האפקט של אנפילד, ובגלל זה אני דווקא אומר שהיה עדיף קודם לשחק בחוץ, לתת את המכה הקטנה בחוץ, לחזור הביתה, ובבית אתה בטוח. עכשיו, כשאתה פה, אם משהו לא עלינו יקרה באנפילד, לא לטובתנו, אתה צריך להוכיח את עצמך בדרגאו,
וזה הולך להיות סרט.
וחליסי לא תקל,
אגב, אתם יודעים ש... פגשנו, בפעם האחרונה שפגשנו את קסיאס ופפה ביחד, זה היה במשחק נגד ריאל מדריד לפני עשור.
למה? לא, רגע. קסיאס היה שנה שעברה, הוא שיחק בפורטו.
לא, לא, אני מדברת על שניהם ביחד.
שניהם ביחד,
בפעם האחרונה ששניהם צופטו.
רגע, 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 יכול מאוד, כאילו אתה צודק בזה שהם צופטו ביחד אז.
נכון.
תגיד מתי?
ב-4-0, אחד המשחקי צ'מפיונס הכי גדולים שלנו בהיסטוריה, בשמינית גמר נגד ריאל מדריד. באחת הזמנות הגדולות שלנו.
עונה מטורפת. אני קטעתי אותך כי רציתי... היה עוד משחק מול ריאל. היה אז שהפסדנו. באמצע הדרך.
אז אומר, זה משחק שלא...
לא, לא, לא. לא הגמר. לא הגמר צ'מפיונס.
לא, לא, לא. לא הגמר.
אותו משחק עם...
לא קרה.
הבית המגוחך.
לא קרה.
עם הבית המחריד.
לודו גורץ.
עם לודו גורץ ובאזל וריאל מדריד.
בוא, 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 נחזור, נחזור לפורטו. מה שחשוב, אני חושב שהחלק הכי מהותי פה, ולפני שנדבר קצת על השחקנים, דיברנו על פפה ועל קסיאס, החלק היותר מהותי, ואני חושב שהוא לטובתנו, והוא גם קצת מעודד, שפורטו, בכל זאת, למרות כל המשחקים שהוא לה, גם בצ'מפיונס וגם בליגה, יש לה קצת בעיה מול הקבוצות הכאילו חזקות יותר. כי כשכן הגיעו להפסדים, ובליגה היא הפסידה 3 פעמים העונה, אבל הפעמיים זה היה לבנפיקה, שהיא הקבוצה שבעצם כרגע מובילה את הליגה, אבל בפרש ערים, אבל מובילה ומתחרה איתה לגמרי על אליפות, בדומה מאוד למה שקורה עם ליברפול וסיטי, וההפסד הנוסף שהיה לה, זה היה בצ'מפיונס מול רומא, כשפתאום לא עלה קבוצה של, כמו שאמרנו, במרכאות ליגה אירופית, ואולי קצת קשה לה מול קבוצות שפתאום שולטות, כי היא לא יודעת לעשות זה, בליגה היא לא עושה את זה, ואז פתאום כשליברפול באה ושולט בכדור, אז לפורטו, פתאום פורטו לא יודעת איך לשחק, לא יודע, הגנה מצופפת או מתפרצות, שדרך אגב, זה גם משהו שראינו שאצל ביירן, שפתאום היה לה קשה לשחק מול קבוצה ששולטת בכדור.
שמע, אני חושב שאפשר לעשות הבדל מול ביירן. ביירן בעונה מאוד מאוד משונה. פורטו בעונה טובה. פורטו באמת בעונה טובה, כן, יש שני הפסדים לבנפיקה.
היא הייתה בעונה מדהימה, עד ינואר הייתה כאילו על הרצף, כן. ניצחון משוגע ו...
היא באמת בעונה טובה, למעט שוב, זה שהם הפסידו לבנפיקה, קשה להגדיר את זה כמצוין, אבל כן, יש בעיה שאתה במדינה מבודדת יחסית מבחינת היכולת בכדורגל. כן בנפיקה, כן פורטו, זה מזכיר קצת איכשהו את הליגה הספרדית המאוד סמוכה אליהן.
לא ברמה
הזאת, אבל יש שם הקצנה.
אני כן קורא לזה תזמונת, זה סוג של תזמונת פריס סן ז'רמן, שזה כאילו כזה, אנחנו רגילים קבוצה ושחקנים שרגילים כל העונה לשחקים נגד קבוצות סורי, די מאפנות, די בינוניות, שהן לא מובעות אפילו קצת אתגר.
אני אפילו לא מדבר אבל על האיכות, אני מדבר על באמת טקטיקה. שמע, אחד הדברים הקשים שהיו לליברפול בשתי עונות האחרונות, זה להבין שהיא צריכה לשחק, וקלופ דיבר על זה, שצריך לשחק ביום שבת בסגנון אחד, וביום שלישי פתאום בסגנון אחר לגמרי, וגם ביום שבת אתה צריך לשחק, שבוע אחד אתה משחק מול סאות'המפטון, ושבוע, עזוב סאות'המפטון, אני אלך נגד אדרספילד, ושבוע אחרי זה אתה צריך לשחק מול מנצ'סטר יונייטד, או מול מנצ'סטר סיטי, או מול טוטנהאם, שזה משחקים שונים לגמרי, ואתה לומד את הוורסטיליות, מה שבפורטו, בנפיקה, הם לא, אין להם את האופציה בכלל להתאמן על דבר כזה, הם מגיעים רק בצ'מפיונס, וגם הפעם, לא היה להם בכלל את התפילת מים הזאת, כי הם שיחקו מול קבוצות שהיו חייבות להתגונן מולם, ואז פתאום גם יש לך איכויות שונות, כי בוא, עם כל הכבוד, שחקנים שיש לך בפורטו זה לא השחקנים שיש לך בלוקומוטיב מוסקווה או בגלת הסרי, ופתאום בא לך קבוצה כמו ליברפול, שסיכוי טוב, כאילו, אני אפילו מוכן לשים על זה כסף, שנחזיק לפחות 65% מהכדור, והם צריכים לשחק מתפרצות, עם כל הכבוד לשני החלוצים שלהם, גם לסוארס וגם למרגע, שני חלוצים באמת טובים, במיוחד מרגע שהוא ממש טוב בצ'מפיונס, פתאום מאטיפ שומר עליו, פתאום ון דייק שומר, והם הרבה יותר מהיר, כאילו הם מאוד מהירים, והם לא רגילים לבלמים כאלה, הם לא רגילים לרוץ עכשיו חצי מגרש מתפרצות, זה משהו שיכול לגמרי לבוא לטובת ליברפול.
ברור, זה גם הפן הפסיכולוגי, שאני חושב שקבוצה כאילו, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם בעניין הטקטיקה, כמו שאתה ציינת, שפתאום זה מאוד קשה להכיל טקטיקה חדשה וסגנון שונה בפעם, פעמיים או שלוש בעונה, להבדיל מקבוצות אחרות, כמו נגיד הפרמייר, שזה קורה לנו, זה לפחות 10 פעמים בעונה. פתאום אתה כזה נתקל כזה במשבר הפסיכולוגי, שאתה עולה מול קבוצה שאתה יודע שהיא, שאתה רואה את היחסי ווינר, או whatever, בגלל התרד, שהם פתאום ממש לרעתך. אתה רואה את כל התגובות באינטרנט, אתה רואה את כל התגובות, ואנשים, והחבר'ה, והשחקנים תהיו בטוחים שהם רואים את זה, שהם רואים כאילו, אתה יודע, גם בהגרלה, כולם התפללו לקבל את פורטו, כאילו זה, שקבוצה...
שמע, יש הבדל בין פורטו לברצלונה,
ריאל
מדריד,
ריאל לא עלתה,
יובנטוס, ובאמת, כאילו, יש קבוצות ברמה מאוד גבוהה, ווואלה, אני חושב שאפילו באמת המעדיף בפער את פורטו על אייקס, שחל לתת לך פייט מטורף, או על מנצ'סטר יונייטד, או טוטנאם, סתכל מה קורה
מנצ'סטר סיטי עם טוטנאם. אני מעדיף את מנצ'סטר יונייטד על פני פורטו בכל יום. בגביה, מעדיף אותם.
כמעט.
שלום, וואלה. תחזור לעונת האירופית, דבר איתי.
בסדר, זה מצבים שונים, סיטואציות שונות.
אתה עדיין קבוצה יותר טובה.
נכון.
איפה אתה בטבלה, איפה הם?
וגם פריז הייתה קבוצה יותר טובה מיונייטד, וראינו מה קרה.
פריז קבוצה, היא נבחרת, אני לא קורא לפריז קבוצה, היא נבחרת.
כי היא נפגשת פעם בחודשיים?
עזוב, היא לא קבוצה, אין שם ערך קבוצתי, זה לא מורגש. הקבוצתיות של מנצ'סטר יונייטד, זה מה שניצח להם את המשחק, לא היכולת האישית, לא כלום. לא רוח אלוהים, לא מזל, קבוצתיות. זה גם מה שמנצח אצלנו משחקים. לא סתם, בשיא התהילה של סולשאר, עכשיו בחזרה, בקאמבק ההיסטורי, הוא מגיע למשחק מול ליברפול, משנה טיפה מערך, נגמר טקו אפס משעמם, לא סתם. יונייטד, אם היו באים מוגרלים מולנו, היו צריכים להגיע לאנפילד, תאמין לי שזה הדבר האחרון שסולשאר רוצה העונה. הדבר האחרון להגיע לאנפילד. וזה בן אדם ללא מורה, כן? זה לא בן אדם שמפחד מהרבה דברים. בכל אופן, אנחנו בפורטו הסכינן. שוב, פורטו היא קבוצה הרבה, הרבה, הרבה פחות טובה מליברפול. זה לא אומר שאפשר להירגע ולהגיד שעלינו. הדרך עוד ארוכה מאוד, יש לנו פפה בדרך, אל תשכחו, יש לנו מאבקי אליפות מאוד מאוד קשים עד הרגע האחרון, ויש לך שני מפגשים מול פפה. בוא, אין לנו סגל כזה רחב.
גם פפה ולידו מילאטו, שכבר שהגיע, כאילו בין 20, הוא הגיע מסאו פאולו ב4 מיליון יורו, בינואר הוא נמכר לריאל מדריד ב50 מיליון יורו.
זאת אומרת, השם האמצעי שלו זה מניבול.
השם האמצעי שלו זה קצת נראה לי טיפה אוברייטד, אבל... בסופו של דבר, שחקן שנמכר ב-50 מיליון יורו כבלם לריאל מדריד, ביחד עם פפה, שהיה בריאל מדריד, ויודע לעשות הגנה, וחוזר לפורטו אחרי 10 שנים, וביחד עם קסיאס, זה לא הגנה שיהיה כל כך פשוט לעבור.
המשחק, אני חוזר ואומר, המשחק מול פורטו לא יהיה פשוט בכלל. זאת קבוצה שבעונה שעברה, אך בעונה שעברה, מה שנקרא, אתה השפלת אותם בבית שלהם. השפלת אותם. הם היו מפורקים לחתיכות. אוהדים שלהם מחאו לך כפיים אחרי שערים.
זה היה סיבה צ'מפיונס, לא?
יותר מזה? מה?
זה היה הניצחון הכי גדול בשלב נוקאוט בחוץ, נכון? אי פעם.
אם אני לא טועה.
כן, די בטוח שכן.
זה מטורף, הם ירצו לנקום, ותאמין לי, אתה לא רוצה פורטוגזים עצבניים עליך, אנחנו נצטרך לעשות את זה עם המון שכל, זה לא שהם, שוב, אני אומר, הם קבוצה הרבה פחות טובה מאיתנו, אבל הם לא פריירים בכלל, ומי שחושב שלפורטוגזים יש איזשהו פרייריות, שיזכר שנייה בנבחרת שלהם.
לצערי, אני נאלץ לא להסכים איתך, או לשמחתנו, ואני חושב ש... סורי על הנחס, אבל אנחנו הולכים...
אתה מוקלט, סער.
אני יודע שאני מוקלט, ואני יודע שזה... נגיד את זה ככה, אנחנו נפרק להם את הצורה באנפילד, ולהגיע לגומלין בראש שקט.
אתה חושב שליברפול היום, בסטטוס, בצורה שהיא משחקת, בצבירת הכוחות, בצורך הזה לשמור על הכוח, יכולה לפרק קבוצה?
אמרנו אותו דבר לפני ביירן מינכן, בחוץ, ועשינו את זה, כן. 3-1 זה לא לפרק לגמרי, אבל עם הסיגול משחק ששלטנו. זה כן סוג של לפרק קבוצה כל כך גדולה, אז אני חושב ש...
וזה לא משפיע על הליגה לפני ואחרי?
לא, רגע, למה אתה קורא לפרק? כאילו, 5-0, או כמו שאתה אומר, 3-1, וכאילו, להגיד אחרי זה, כן, שלטנו כל המשחק, והם צופפו, ונתנו להם 3.
עכשיו בוא, 3-1, אני לא קונה שער באנפילד, לא קונה את זה.
לא, לא יהיה.
לא מוכן.
לא יהיה, 3-1 זה נוראי. כזה רחוק, כבר קיבלנו במשחקים האחרונים שערים באנפילד, כן? זה כבר לא בהכרח 0-3 חובה באנפילד.
אבל זה לא היה בית חוץ.
זה לא אומר שאתה לא עובר. כשזה
בית חוץ זה משהו...
אני מאמר, נשאיר את האימורים לסוף, אבל תהיה לנו את זה
מוליפה. אני כן מסכים שליברפול העונה הרבה יותר רגועה, ולא רצה לפרק את ה-5-0, וגם יש איזשהו, אתה יודע, גם סלח עכשיו, כאילו, אתה יודע, עם התקופה שלו, ובובי, למרות שהוא גם כבר מתחיל להסתדר עם הסטטיסטיקה של השתי עונות האחרונות, אתה מרגיש שהוא גם טיפה קבוי, וגם לא מגיע מהקישור. אני כן כבר אקפוץ לאימורים, אני מאמין שיהיה איזה 3-1, כן ניתן להם, אבל אנחנו, יהיה לנו את הסטבק הזה, שיחזיק אותנו במשחק חוץ. באוברול עולים. כמה? לא יודע להגיד לך. אני גם לא רואה אותנו מפסידים בפורטו, כאילו אצלם בבית בשום מצב. אני כן מאמין ש... אני לא רוצה להגיד כבר ללכת קדימה, אנחנו גם נקליט אחרי זה ונדבר, כן. וסתם קופצים על הפרופיק. אבל אני כן רואה את ה-3-1 באנפילד, אני כן מאמין שזה יקרה. שר?
תארוז לי 4-0.
להרוס לך עם סרט?
כן, וסלח דופק, סלח יתבוק חקיגה נראה לי.
אין לי בעיה, אגב, זה עבר לי בראש תוך כדי ההקלטה, שסלח, אני חותם על זה, שעד סוף העונה, סלח יהיה הטארגטמן המוכשר והמוציא לפועל באמת גם, בצ'אמפיונס, ומה אני אהיה בליגה? אתם קונים את זה?
אין לי בעיה.
שמע, בעיה אין לי, אני כן אשמח עם סלח, אני חושב שכולנו...
לא, כי הוא מתקשה עם הסי.
די, הגיע הזמן.
די, הוא ממש מתקשה עם הסי בפרמייר ליג.
לא, כי בצ'אמפיונס הוא חוגג עם השערים. זה גם לא קורה. אמרנו, שר, כמה אמרת? 4-0?
איווה.
טל?
נשאר, 2-0.
2-0. טוב, אנחנו לקראת סיום, רק נציין... שאנחנו חוגגים 47 שנה לבחורה של תומפסון, פיל תומפסון, שעשה את הבחורה שלו בתור סקאוזר בליברפול, היה קפטן ב-1981, 477 משחקים בליברפול, לא פשוט, היה גם קפטן בנבחרת אנגליה, ואני חושב שהכי מוכר מהגיף המפורסם, שהוא משדר את ליברפול, והוא משדר את אחד השערים, והוא מתחרפן עם הידיים, בטוח שתמצאו את זה בכל מקום, ככה...
נתקלתם בזה כבר.
גם בדוק, איכשהו בדוק, נתקלתם. אז משהו לסיום?
מילה קטנה על תומפסון באמת.
יאללה, דבר.
תומפסון היה טיפוס שיודע לפתוח את הפה. טיפוס מאוד... היה.
חייב לציין שהוא ממש אוהד ליברפול לכל דבר היום.
אוהד ליברפול לכל דבר ועניין.
נולד
וכאוהד ליברפול בשנת 2010. דיברתם על זה פה בפוד, בפרק מיוחד, בפרק עם תמי. כאוהד ליברפול ב-2010, הוא פנה בתקשורת, בגרדיאן או במירור, אם אני לא טועה, לסטיבן ג'רארד ולפרננדו טורס, ואמר להם, חבר'ה, תאיימו לעזוב את המועדון.
ככה, כאילו, יאללה.
עד הרמה הזאת, ליברפול חשובה לו, שהוא אמר לסטיבן ג'רארד, פנה לסטיבן ג'רארד, שמכיר אותו אגב, והריץ אותו, ואמר לו, תאיים לעזוב את המועדון בגלל איקס וג'ילט. עד לרמה הזאת. זה אוהד שהולך עם המועדון שלו עד הנקודות הכי חשוכות.
ולמשצ'רנו הוא לא אמר לעזוב את המועדון?
ומשצ'רנו אמרו לו מברסה.
כן, הוא לא...
אז כן, פיל תומפסון, אגדה, אגדת קופ, ולא בכדי, באמת עשה המון, מגיע לו המון כבוד על זה, ואנחנו נרגשים לציין את זה פה.
יאללה, כל הכבוד, מזל טוב.
אפשר מילה אחרונה?
כן.
אני רוצה לשאול אתכם חידה. סאות'המפטון, איך לדעתכם בונים את האתר שלהם? דרך איזה מערכת?
די, די, נו. די, די, סאר.
אתה חייב לשמוע את זה. אתה תצחק כבר.
נו, נו.
וורד פראוס, וורד פרס.
טוב, אנחנו נסיים להיום. תודה רבה לכל מי שהזין לנו.
אני בוחר בלב.
זה שהצלחנו לשרוד את סאר כל הפרק, ועם הבדיחה הזאת, אז בכלל שבוע
לכם. זה שבר אותם, נראה לי.
יש לכם שבוע גדוש בכדורגל, תיהנו מכל רגע, נתראה שבוע הבא, אחרי המשחק בליגת האלופות. נדבר על המשחק מול פורטו, ונדבר על המשחקים אחרי זה בליגה. מוזמנים לחזור ולהזין לפרקים 18 ו-19, פרקים נהדרים שאפשר להזין להם תמיד. מי שעוד לא עשה, לייקים, תגובות, סאבסקרייב. עכשיו, תעשו באפליקציה, אתם מסיימים, תעשו, שתקבלו את ההתראה לפרק הבא. ספרו לחברים, תאגו חברים. אתם נהדרים, אוהבים אתכם. תודה רבה, תודה רבה לסער. תודה רבה, טלסי. תודה רבה לטמי ורותם שעזרו לנו לקראת הפרק, למרות שהם לא היו פה. אני הייתי אריאל, ולפטר.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.